פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם אסף גיל על הסיפורים האמיתיים של הריאליטי.
אם ראיתם טלוויזיה ישראלית בשנים האחרונות, אתם מכירים את השם הזה. הוא מופיע בדרך כלל בסוף התוכנית, בקרדיטים, רגע אחרי שסופר נני מצילה איזה משפחה, או אחרי שהקציצות זכו במאסטר שף, אחרי איזה השקעה של מיליונים בקרישים, אחרי תינוק שנולד בבום. אסף גיל, אני רוצה להגיד מלך הריאליטי הישראלי, אני לא בטוח שאתה תאהב את זה, אז ממפיקי העל של הריאליטי הישראלי, המפיק של כל התוכניות האלה, ועוד למעלה מ-20 פורמטים, נכון?
לא ספרתי, אבל זה נשמע
לא יותר
הגיוני.
בסדר, הרבה מאוד פורמטים, אז שלום אסף.
שלום אף.
תגיד, מכל הפורמטים האלה שהזכרתי ועוד נזכיר אחרים, איזה הכי מרגש אותך? איזה מין סיפור? סיפור על אוכל, על יזמות, על הורות, על לידה?
אני חושב שכל הסיפורים מרגשים אותי, וזה זה בעצם העניין. כלומר, אני לא חושב, כשאני עושה את מאסטר שף, כשהתחלתי לעשות את מאסטר שף, הייתי מבין גדול בקולינריה. היום זה קצת שונה, כי גם הבנתי את זה. כשהתחלתי לעשות את בייבי בום, אז לא היו לי ילדים, מאז יש לי כבר שני ילדים. אבל זה הכל, כל התוכניות שאני עושה, ואני חושב שזה שייך גם למהות השיחה הזאת, הם פלטפורמות מעולמות שונים לספר סיפור של בני אדם. וזה בעיניי המהות של כל סיפור טוב. אז את כולם אני אוהב, ואוי לי ואבוי לי אם לא הייתי אוהב אפילו תוכנית אחת ממה שעשיתי, כי אז בעיניי זה היה מאוד ניכר על המסך.
טוב, אז זה הזמן רגע לעצור ולהגיד שאנחנו באמת בתוכנית על סטורי טלינג, פרויקט הגנום הסיפורי, זה השם שבחרנו, תוכנית שמנסה לפצח את ה-DNA של סיפור טוב. אני נועם פיינהולץ, חוקר תקשורת, מתעסק בסטורי טלינג, והיום כאמור עולם הריאליטי. אז באמת שאלת מיליון הדולר, התחלת לגעת בה, מה הופך סיפור ריאליטי לסיפור טוב?
טוב, על זה אני יכול לדבר בערך 20 שעות, אבל קודם כל אני רוצה, אם אפשר, לנסות ולפצח את המיתוס השלילי בדרך כלל, שיש למילה ריאליטי.
ברור.
אני חייב להגיד שזה גם מיתוס שהוא מאוד ישראלי, כי אם אתה בודק את ההגדרה של המילה ריאליטי, למשל בטלוויזיה האמריקאית, השימוש במונח הזה הוא בגדול לכל מה שהוא לא מתוסרט. כלומר, משהו שמתאר מציאות.
זאת אומרת, גם דוקו שנחשב סוגה עילית, כן. בארץ יש הפרדה, אתה אומר בארצות הברית לא.
נכון. ואני חושב שאיכשהו בחמת הזעם של המבקרים למיניהם נוצר איזשהו דימוי מאוד מאוד נגטיבי למילה ריאליטי. אז קודם כל אני חושב שיש ריאליטי טוב וריאליטי רע, שבעיניי ריאליטי רע פשוט עשוי לא טוב. אני לא חושב שיש פורמט, יש גם פורמטים של ריאליטי שהם פחות מוצלחים, אבל אני כן מתייחס למילה ריאליטי באופן שהישראלים תופסים את המילה ריאליטי ולא באופן האמריקאי. אבל אני חושב שבסופו של דבר יש איזה שיפוט מקדים על המילה הזאת שהוא מאוד מאוד לא נכון, כי בסופו של דבר אם אתה מייצר טלוויזיה אינטליגנטית, מעניינת, שווה לכל נפש, שאתה רוצה לצפות בה, אני חושב שעשית עבודה טובה כנראה.
כן, אבל אז השאלה היא, האם זה באמת ריאליטי ברמת הבטחת המציאות? כי מה יושב לאנשים בראש? המתח הזה בין ספונטניות ואנשים אמיתיים לא מתוסרטים לבין אין ספור מניפולציות. אין בעייתיות בעיניך בכלל?
קודם כל, בוודאי שיש בעייתיות, אבל בסופו של דבר, אני חושב שתראה, ברוב הדברים שאני עושה, יש תמיד טריגר לסיפור האנושי. הטריגר הוא הפלטפורמה של הריאליטי. כשאנחנו מפיקים את חתונה ממבט ראשון, הטריגר הוא החתונה. כלומר, יש אנשים שבאים, ואנחנו עומלים מאוד קשה בשביל לנסות ולמצוא אנשים שבאמת מחפשים קשר משמעותי, ולא באו להיות כוכבי טלוויזיה. זה לא עבודה פשוטה אגב. אבל once הם נכנסים לחתונה, מתחיל תהליך שחייב להיות אותנטי לחלוטין. והוא אותנטי לחלוטין כי התהליך הוא סוג של רולר קוסטר, שתרצה או לא תרצה, אתה נשאב לתוכו והוא גדול ממך. בסופו של דבר, אני תמיד הייתי, אהבתי להגיד על בייבי בום, שזה תוכנית שהיא באמת הכי פחות ריאליטי מבין התוכניות שאני עושה, כי היא מתעדת מצב נתון בלי טריגר.
טריגר זה אומר, לא אתה יזמת את התינוק.
אני לשמחתי לא יזמתי את התינוק, במקרה הזה. תמיד הייתי אוהב לומר, כשעושים את הישרדות, לוקחים קבוצה של אנשים לקצה השני של העולם, מרעיבים אותם, הם מתעללים בהם, רודים בהם, הם משסים אותם אלה באלה, בשביל להוציא איזשהו רגש דרמטי, להציג דרמה אנושית. בבייבי בום, כל מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל לעשות את זה, זה רק להציב מצלמה. זה לא מדויק, כמובן, כי אחרי זה אתה צריך לחבר את זה ולספר את הסיפור, מ-18 שעות של בילוי בחדר לידה, להוציא 20 דקות של סיפור קוהרנטי ושיחזיק. אבל אותו הדבר לגבי חתונה מבט ראשון. בסופו של עניין, הדרמה היא שם. אתה בעיקר צריך לתעד אותה, ובמקרים כאלה שהדרמה היא שם, יש מעט מאוד שנדרש מהמפיק בשביל להוסיף ולעשות מניפולציות וכהנה וכהנה. ואני חושב שזה הגישה הכללית שלי לגבי כל התוכניות שאני מפיק.
ולכן אתה לא חתום לא על הישרדות ולא על האח הגדול, אלא על המקומות שהם יותר דוקו-ריאליטי. זה אפילו המילה הזו שנותנת ככה פס.
לא, אני, אותי לא מפחידה המילה ריאליטי. אותי לא ממש...
לא, הבנתי שזה לא מפחיד אותך.
אני לא מפחידה אותי המילה ריאליטי. אני גם לא מגדיר את עצמי כאיזה אינטלקטואל ענין טעם, שאיכשהו שומע את המילה ריאליטי, הוא כאילו ראה מקק בפינת החדר, והוא כולו מצטמרר. לא, זה לא. אני לא חושב שזה העניין. אני רק חושב ש... אני באמת מבקר לעשות תוכניות ריאליטי שיכולות לספר סיפור אנושי, וסיפור אנושי הטוב יותר בעיניי, וסיפור האנושי האותנטי, וזה גישה.
אז בוא נתחיל לפרק פורמטים. אני חושב שכדי להבין את התפיסה שלך לגבי סיפור, הזכרת כבר שניים. נניח חתונה ממבט ראשון. נתחיל רגע בליהוק. מה הופך בעיניך גיבור לגיבור טוב?
בחתונה מבט ראשון?
כן. כי לפעמים אני אומר כצופה הדוק של התוכנית, יש תחושה שאתם עושים דווקא. אלה אין סיכוי שהם יתאימו, אבל זה יעשה רגעים טלוויזיונים נהדרים. אתה כמובן תכחיש, עכשיו תורך.
אני אכחיש בתוקף. אני חייב להגיד שחתונה מבט ראשון היא תוכנית שבה, וזו תוכנית נהדירה, שבא גם למפיקים, גם למשתתפים, גם למטפלים, גם לקהל היושב בבית, יש אינטרס זהה, וזה שזה יצליח. ולמה אני אומר את זה?
זה יפה מה שאתה אומר.
לכן התוכנית היא כל כך נדירה. כשאני רואה היום את הטוקבקים הארסיים ביותר שיש כשהתוכנית עולה, וזה באמת לא יתואר, כמות הארס והסתנה שיש היום בטוקבקים, כלפי משתתפים מהתוכנית, הם תמיד נוגעים בנקודה אחת, באנשים שמבחינתם מכשילים זוגיות. כלומר, הקהל בבית רוצה שזה יצליח, הוא רוצה שהפנטזיה הרומנטית תתממש. גם המשתתפים באו לתוכנית, אם אנחנו מלהקים אותם נכון, ולא נופלים בפח, בתור אנשים שרוצים למצוא זוגיות. מטרתנו היא לייצר זוגיות, כי אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, תראו איך התוכנית הצליחה, השיטה עובדת.
כן, למרות שזה כאילו אנטיתזה של סיפור. כי סיפור טוב תמיד יושב על קונפליקט, לא סתם אגדות נגמרות בהם חיו ואושר ואושר, אחרי זה משעמם. אתם כאילו מתחילים בהם חיו ואושר ואושר, ואם הכל היה עובד חלק, אין תוכנית, אסף.
אני, נקודת המוצא שלנו, היא שהסיכוי שזה יעבוד, הוא לא גדול. הוא לא גדול. אנחנו לא מעסיקים שטחניים שעובדים במאה שערים ומשטחים פה אברך לעלמה. אנחנו מתעסקים פה עם אנשים שלחם חוקם בעולם הדייטים זה להסביר למה זה לא יעבוד, למה הדייט הזה לא יעבוד. זה בעצם מה שקורה היום בעולם הדייטים. זה שיהיו פה דרמות וקשיים ואיך לעזאזל שידחתם לי את הבן אדם הזה, וכהנה וכהנה, זה מובן מאליו.
וזה קצת משמח אותך.
לא, זה לא משמח אותי, זה גיוון. Okay. אני לא צריך להתאמץ בשביל לייצר את זה. אני צריך להתאמץ בשביל לייצר זוגיות. עכשיו, אני יוצא מנקודת הנחה שאני גם מקשל. אבל אני חייב להגיד שלמרות שזה קשה. אני חושב שאנחנו מעונה לעונה משתפרים גם ביכולת שלנו למצוא בני זוג שיתאימו ושיחזיקו.
וצריך להגיד, כשזה עובד, זה באמת עובד רגשית. שוב, אני תופס את עצמי כצופה, משהו שעל פניו הוא הכי משעמם, מה אכפת לי מדייט של אנשים אחרים, יש פתאום איזה רגע של אינטימיות ואני מחייך בבית.
לגמרי.
משהו שם עובד.
לגמרי.
אז אתה יודע מה, תן לי רגע, אפרופו כמה זה מתוסרט, או זה, בכל זאת אני מניח, הרי סיפור זה גם מבנה. אני מניח שיש לך בראש איזשהו מבנה אידיאלי של מה המסע שזוג כזה צריך לעבור. אם אתה היית יכול כן לסרטט את זה, אם זה היה פיקשן, בסדר? אז מה, בהתחלה זה לא עובד, והיא לא מבינה למה הוא נמוך, והוא לא מבין... בוא נסרטט את הביטים. אם היית יכול לתסרט את זה, מה הסיפור האידיאלי?
אני לא יכול לתסרט את זה, וזה אחת התוכניות שאני עושה, יש הרבה כאלה אגב, אבל אני שונה מזה מיתר המפיקים, שאני מראש מאבד שליטה. זה לא שאני נכנס לזה, ויש לי תסריט של מה יקרה בעונה הזאת עם הזוג הזה. יש לי wishful thinking, אבל אני ב-90% מהמקרים טועה. זה בהחלט תוכנית שאתה נכנס אליה, ואתה לא יודע מה יוליד יום. וזאת הטלוויזיה הכי מרתקת שיש מבחינתי, אני חושב מבחינת כל העוסקים במלאכה, שאתה עוקב אחרי תהליך שאין לך עליו שליטה. זאת אומרת, יש לך עליו שליטה עד הרגע של החתונה. אבל ברגע החתונה, ברגע שנכנסת הקלה והם פגשו זה את עיניה של זו, מפה... אלוהים יודע מה יקרה. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו בשביל שזה יקרה, אבל אנחנו באמת לא יודעים אף פעם.
אני מנסה להבין מה זה גיבור ריאליטי טוב, כי אתה מדבר עם תסריטה, אז הוא יודע, אתה יודע, בפיקשן הוא יודע לבנות את האב טיפוס שלו.
אז חתונה למשל דורשת מבחינתי אנשים שיש להם מודעות עצמית בשביל לעבור את התהליך, סוג של אינטליגנציה רגשית,
יכולת לתמלל את מה שעובר עליהם גם.
יכולת לתמלל את מה שעובר עליהם, ורצון אז שהתהליך הזה יביא להם בן או בת זוג. ואגב, כאלה יש לא מעט בימינו.
ואני מניח שגם יש הרבה אנשים שיודעים לדבר את עצמם, כי הם אולפו על ידי כל תוכניות הריאליטי למיניהם, הם כבר יודעים איך לעשות טסטימוניאלס.
השטיקים האלה לא עובדים בתוכנית הזאת. אגב, אני אקח לשם דוגמה את מאסטר שף. מאסטר שף הרי דווקא בה הסטיגמה מהעונה הראשונה, ובעונה הראשונה הייתה די מדויקת, אבל מאז אנחנו מאוד מאוד התפתחנו, שאתה חייב לבוא עם סיפור קורא הלב.
זאת אומרת, זה לא כמה קציצות טעימות, אלא איך הן מזכירות לי את בית סבתא.
משהו כזה. אנחנו מאז מאוד הפכנו להיות הרבה יותר קולינריים, ואגב, הצרכים שלנו ממשתתפים בתוכנית הם שניים. אחד, שיבשלו היטב, כי בלי זה לא יעזור כלום, כמה הסבתא שלהם, סיפורם על סבתא הוא מרתק. ושניים, שיהיו דמויות שיתבטאו טוב על המסך, ויהיו מה שנקרא במרכאות כפולות טלוויזיוניות. אם אני מבשל טוב, אבל אני דמות אנטי-טלוויזיונית, מקומי לא במאסטר שף. ואם אני דמות טלוויזיונית, אני לא יודע לבשל אותו דבר.
מקומך בפרק האודישנים.
כן, אולי. אבל אנחנו גם משתדלים שם.
וצריך להגיד, יש לך גם רשת ביטחון, כי בעצם הגיבורים הסמויים של מאסטר שף זה בכלל השופטים.
אני מסכים, במידה רבה.
בוא נדבר רגע על תמריץ. אז במאסטר שף אני מבין מה התמריץ, מה מוביל אנשים להשתתף בסיפור. בחתונה עם הבת ראשון אמרת, יש כל כך הרבה אנשים שרק מחפשים אהבה ולא הולך להם. בייבי בום. אתה מבין את זה? כמי שמנהל את האופרציה הזו. אתה יודע, אני יש לי 3 ילדים, הייתי הכי מאושר בלידה שלהם, אני כל כך לא רוצה מצלמה שם. זה כל כך אינטימי. זה כל כך של אשתי ושלי. אתה מצליח להבין את זה?
אני מצליח להבין את זה פשוט בגלל שעברנו 4 עונות כמדומני של בייבי בום. אבל תראה, כשהתחלנו להפיק את זה, היו לי חששות מאוד כבדים שלא נוכל למצוא משתתפים. בדיעבד, הלקח, הסיבה שאנשים רוצים להשתתף בתוכנית, היא התיעוד. היום, וראינו את זה, גם כשאנחנו מתעדים לידה, אתה יודע, אחד הדברים הכי מטורפים ומדהימים, שרוב מוחלט של האנשים, במקום להיות שם ברגע של הלידה, הם רצים עם טלפון סלולרי, כמעט בין הרגליים של היולדת, בשביל לתעד את הרגע.
נכון. כי אנחנו חווים היום רגעים דרך הייצוג הטלוויזיוני שלהם, או על המסך, ברור.
גם על מסך הטלפון האישי. ופתאום הבנו שכל מי שרצה להשתתף בתוכנית, בא ואמר, הנה, הורידו לנו את זה בהראש. אנחנו לא צריכים לרוץ עם הטלפון הסלולרי, מתעדים לנו את זה מקצועית.
אבל באיזה מחיר, אסף? אתה יודע, אריאנה מלמד כתבה על זה פעם, יש לי את הציטוט, כי הוא צרב אותי, בייבי בום הוא פרויקט מציצני, פוגני, צהוב, שלא ברור למה משתתפים בו, צופים בו, חדירה לפרטיות. יש משהו בזה.
קודם כל, גדולתה של הטלוויזיה הרב-ערוצית, זה שגברת אריאנה מלמד...
לא חייבת לצפות.
ממש לא.
בסדר. חצי תשובה.
דבר שני, הפידבקים שאנחנו תמיד קיבלנו על התוכנית הזאת, היו איזו תוכנית רחבת לב, אנושית, מחבקת, מאדירה את כל המשתתפים בה, גם כשהם דמויות שלא היית רוצה לשבת איתם לכוס קפה. ואני חושב שזה כוחה של התוכנית. התוכנית מציגה את כל המשתתפים בה, גם אם מעט קומים ויש להם פה שם שריטה קטנה או משהו כזה, באיזושהי חוויה שהיא גדולה מכל מרכיביה.
וזה במובהק גם הרגע הכי גדול של החיים שלהם כנראה.
חד משמעית. אני עכשיו קונה דירה. המתווך... השתתף בעונה הראשונה של בייבי בום.
נחמד.
אני לא זיהיתי אותו בגלל מסכת הקורונה, אבל הוא הזכיר לי. הוא אמר, אין לך מושג, עד היום עוצרים אותי אנשים ברחוב, ומאז שהצטלמנו ועד עכשיו, לא קיבלתי תגובה שלילית אחת. התוכנית הזאת עשתה לו כל כך טוב, שאני לא שמעתי אגב גם על אף אחד מהמשתתפים שבא ואמר איך
לזלזל
הכנסתי את עצמי לטלוויזיה וחשפתי את ערוותי בפני כל עם ישראל. ממש לא.
נדבר רגע על בייבי בום. אנחנו מדברים פה על סטורי טיילינג ועל ניסיון לפצח DNA של סיפור טוב. בייבי בום, כאילו בהגדרה, זה ספוילר. אני יודע שבסוף יצא תינוק. כאילו לא חשוב איך נשחק את זה, בסוף יצא תינוק. ואז יצא עוד תינוק ועוד תינוק ועוד תינוק. איך הופכים את זה למשהו? וזה כבר כן אתה כמישהו שמשכלל את הפורמט, או עובד יחד עם הבמאים של הפרקים והאורחים. איך מייצרים את זה שבכל פרק יש עוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור? התבנית פה היא כל כך מובנת מאליה, איך זה מצליח לעניין?
אני אשווה את זה לשעשועון. סטיב פרידמן, אחד מהיוצרים הגדולים של גלגל המזל, המקורי האמריקאי, ועוד פורמטים, הגדיר פעם שעשועון תוכנית דרמה, סדרת דרמה, שאתה יודע את כל העלילה שלה, מאלף עד תו, רק הגיבורים משתנים מפרק לפרק. וזה במידה רבה הסיפור של בייבי בום. הגיבורים עושים את כל ההבדל. ואגב, הקושי בסטורי טלינג, בבייבי בום, בכל סיפור וסיפור, הוא נוגע להחלטה שאנחנו בוחרים מהו הסיפור. מדוע? יש לידות בזק, יש לידות שנכנסים, יולדים תוך 30 דקות ונגמר העניין. יש לידות שנמשכות שבני הזוג יושבים בחדר לידה מסכנים יממה. ואתה מצלם אותם 24 שעות, ואחרי זה אתה צריך לשבור את הראש ולהחליט מהו הסיפור. כי אתה לא יכול לספר הכל, והרוב שם הוא לא מספיק מעניין.
אז תן דוגמה, איזה מין סיפורים יש שם בבייבי בום? כי בסוף התינוק הוא לא הסיפור. התינוק תמיד יצא.
ברור. תמיד אתה מספר סיפור של מערכת יחסים. יש לך את...
לא תמיד אגב בין בני הזוג, לפעמים זה האמא שהיא יותר מעורבת או החותנת, יש גם כאלה.
כי ברוב המקרים היו לנו... לידות מעטות, או של אמהות יחידניות, או שהבעל לא היה שם, ברוב המקרים זה כן היה בני זוג, ותמיד בזוגיות זה דבר הרי מרתק, תמיד יש לך איזושהי דינמיקה שהיא נורא נורא ייחודית. יש את השטוטניקים שצוחקים כל הזמן, ויש את הבעל שכל הזמן בכלל לא רוצה להיות בחדר לידה, ואת האישה שהיא הבוסית ורודה בו, ויש לך אין סוף סיפורים, וכל זוג וכל אירוע כזה הוא עולם בפני עצמו, למרות שהם נמצאים בחדר לידה וידוע לך שבסוף יצא תינוק.
תגיד רגע, אנחנו מדברים עדיין על עניין של ילודה. אתה אמרת שכל הפקת בייבי בום התחילה לפני שהיו לך ילדים.
נכון.
ואז יחסית בגיל מאוחר הגיע הילד בהורות משותפת.
שני ילדים בהורות.
שני ילדים בהורות משותפת. ואז החלטת להפוך גם את זה לפורמט, לא?
לא החלטתי. אני חייב להגיד שזה נולד בדרך מקרה, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא מפיק אמריקאי, שאדם מבוגר, שאנחנו נפגשים כל שוק טלוויזיה בכאן, אני פעמיים בשנה שם, וישבתי איתו ועם עוד כמה אנשים שעובדים איתו, וסתם ככה עברנו חוויות ברמה האישית. מה? שאל אותי מה חדש, אמרתי לו, תשמע, אני הולך להיות אבא. הוא אומר, איך זה יכול להיות שלא הולך להיות אבא? אמרתי לו, אני נכנסתי להורות משותפת, ואז אחד מהם אמר, תשמע, זה פורמט. עכשיו, עד לנקודה הזאת בכלל לא חשבתי על זה במונחים טלוויזיונים. ובנקודה הזאת פתאום אמרתי, רגע, יש פה איזה משהו. התחלנו לפרק את זה, וזה באמת כך נולד הפורמט שלנו, שנקרא Pregnant and Platonic, עוד לא הופק לצערי במדינת ישראל, אבל אני מקווה שיומו יגיע. שודר ב-BBC, ועכשיו הייתה עונה מאוד מוצלחת בפינלנד. אז כן, אבל זה באמת לא... זאת אומרת, יש גבול עד כמה אני משליך את חיי האישים.
לא, זה מה שצריך לבדוק. אבל איפה הדרמה פה נניח? בתוך הורות משותפת, זה קודם כל במאצ'ינג?
ההורות המשותפת, ושוב, גם
מתוך... אתה יודע, בוא נגדיר רגע מה זה הורות משותפת, כן. מי מאזיננו שלא מכיר את המונח.
הורות משותפת זה בעצם התכנסות של גבר ואישה שאינם מעוניינים בקשר רומנטי, אבל התחברו ביחד לצורך הולדת ילד וגידולו המשותף כשני הורים.
שזה בערך ההסכם הכי מטורף שאפשר לחתום עליו, לא?
כן. והוא יכול להוליד הצלחות כבירות וכישלונות מפוארים. ושוב, דווקא בגלל שחוויתי את זה דרך הרגליים, אז הפוקוס של הפורמט היה מערכת היחסים. שהיא מערכת יחסים לא רומנטית, בניגוד לחתונה מבט ראשון, ששם השאלה היא האם ייווצר הקליק הזה. אבל היא מערכת יחסים לא פחותה, כמעט ממערכת יחסים רומנטית.
היא אפילו מחייבת יותר ממערכת יחסים רומנטית שאין בה ילד. אז מה, אתה יודע, מתגרשים בלי ילדים זה כלום.
אמת, אמת. וזאת הדרמה.
אבל בעצם כדי להכיל את כל הסיפור הזה, אתה צריך עם מצלמות ללוות את הזוג 20 שנה. אתה יודע, על אמת. איך מתכננים מראש, מה היו הגבולות ולמה דווקא איתו, ואני מדמיינת שהוא יהיה אבא נפלא, ואני מדמיין אותה משחקת עם הבן שלי, ואז כל התהליך של הלידה, ואז, אתה יודע, לאיזה בית ספר הוא ילך, ומה נעשה עם ענייני דת, אבל רגע, פתאום הוא... יש פה כל כך הרבה רגעים שמעניין לבחון את זה, איפה עוצרים או שלא עוצרים.
הבחירה שלנו הייתה לתעד את העניין מרגע ההיכרות, וההחלטה בעצם ששני הצדים לוקחים שזאת האישה, זה הגבר שאיתו אנחנו רוצים לעשות ילד ביחד, דרך חתימת החוזה, שהוא בעצם מנגנון להעלות את כל הדברים שאתה מדבר עליהם כעת.
כל הקונפליקטים העתידיים.
כל קונפליקט עתידי, מה קורה אם אחד מהמשתתפים נמצא בזוגיות, מה קורה אם אחד נוסע לחול, מה קורה אם מישהו מת, מה קורה אם נולד ילד פגוע וכולי. ועד ללידה עצמה, שמה החלטנו לעצור, וגם זאת תקופת הפקה מאוד ארוכה של בערך שנה וחצי. רק הצילומים.
שזה מעניין, כי הדרמה האמיתית מתחילה אחרי הלידה.
אני לא מסכים.
אבל אתה לא מסכים?
אני לא מסכים. הדרמה היא קודם כל במפגש. זה אגב, בזמן שאני עשיתי את בייבי בום, ושעלתה בסערה גדולה בערוץ 10, קשת החליטו באותה תקופה לעשות תוכנית שהם קראו לה 9 חודשים.
נכון.
מתוך מחשבה שמה זה הבייבי בום הזה? זה לא מעניין אף אחד. מה שמעניין ומה שדרמטי זה תהליך של 9 חודשים עד ללידה, עם הלידה כמובן, אבל זה מעניין. עכשיו זה כמובן הבל הבלים, כי זו הייתה תוכנית איומה ונוראית, כי את אף אחד זה לא מעניין, התשעה חודשים של הלידה, של ההיריון. ומה שמעניין זה נקודת הקצה דווקא. פה, בגלל שנוצר קשר יש מאין, אז אנחנו כן החלטנו שמרגע ההיכרות ועד הלידה, it's good enough לסטורי טלינג שאנחנו מבקשים לספר.
ואז המצלמה עושה זום אאוט ומשאירה אותם לחיות את חייהם בלי התערבות ריאליטי כזו. טוב, הזכרת את סופר נני, וזו דווקא הזדמנות טובה לדבר על המילה שאנחנו כל הזמן מפמפמים אותה, פורמט. אני חושב שסופר נני הוא אולי הפורמט הכי מהודק ורפטטיבי מבין כל מה שעשית. זאת אומרת, נורא נורא ברור שאם התחילה זאת היה אפילו לא עם לפטופ, היא נוסעת במכונית עם DVD נייד, צופה בבעיות של המשפחה, נכנסת פנימה, אני עכשיו רק צופה שלושה ימים, ואז הולכת, ואז חוזרת אחרי שבוע, הם פתרו הכל, חוץ מבעיה אחת, אני אדבר איתם על עוד משהו אחד. היא יוצאת, הבניין מאחוריה, אני בדרכי למשפחה הבאה, נכון?
מישהו פה צפה בפרטים.
מישהו צפה בסופר נני, תרום היותו הורה, ואני מפנים מה שבחרתי להפנים. הפורמט הזה, מצד אחד זה נורא קל למפיק, זה חוסך לך המצאת גלגל כל פעם מחדש. מצד שני זה חתיכת סירוס לסטורי טלר. איפה אתה בין זה לזה?
ממש לא סירוס לסטורי טלר. זה פורמט שאני מסכים שהוא יותר מהודק במבנה שלו, אבל גם פה הדבר המרתק מאוד בחוויה של ההפקה של התוכנית הזאת הייתה העובדה תמיד כל זוג היה עולם בפני עצמו, ותמיד כמובן כל זוג הורים היה הסיבה להתנהגות האיומה של ילדיהם, והם לא היו מודעים לה. ולכן סופר נני עובד על מנגנון פסיכולוגי מאוד פשוט ומאוד אפקטיבי, שהאנשים לא מודעים לבאגים של עצמם, וזה כל מה שסופר נני עושה. זאת אומרת, אגב, זה נקודה מרתקת, כי כשאנחנו היינו עושים תחקירים על הזוגות שביקשו להשתתף בתוכנית, היינו שולחים תחקירן עם מצלמה לתעד את השגרה היומית שם בשביל להבין.
זאת אומרת, לא משהו שנכנס בסוף לתוכנית, אלא רק כדי להסתכל ולקבל
כן,
תחושה.
כן, עוד לפני, בשביל להבין את הסיטואציה. אנחנו תמיד כצופים מהצד, הבנו ישר איפה הבאגים. זאת אומרת,
עמוק בפנים כל אחד כשהוא לא עצמו הוא סופר נני.
חד משמעית.
שתלך ותחבק אותו, שיעזוב אותה רגע, כזה.
אתה רואה משהו שעבור הבן אדם, עבור האבא נניח, שלא מתייחס מספיק לילדיו, אז אתה רואה את זה מהצד, אתה אומר, רגע, למה הוא לא מחבק אותו שנייה? למה הוא לא... אבל האבא זה שגרת יומו, הוא בכלל לא מודע להתנהלות שלו, אבל הוא בא בטענות לבנו שיש לו טנטרומס. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה מהצד, אתה אומר, רגע, זה נורא מובן מאליו. אז במובן הזה, אני חושב שהתוכנית הייתה תוכנית סופר חשובה, אגב, כי אין היום תוכנית שמתעסקת בהורות, יש המון הורים, ואין להם שום כלי אמיתי, אפקטיבי, לפחות לחשוב על ההתנהגות שלהם. והתוכנית הזאת עשתה משהו שאני נורא מצטער, אגב, שהיא לא באוויר. ואגב, היא לא באוויר בגלל הרשות השנייה שמכשילה, שמה כל מיני מגבלות שאינן מאפשרות את הפקתה.
אז בוא, תרים לעצמך להנחתה.
מה?
לא, יש פה את העניין הזה של כאילו ילדים שאתם חושפים אותם בלי ידיעתם, מראים ברגעים הכי מביכים, אחרי זה הם הולכים לבית הספר. יש פה שאלה של גבול. היא בכלל לא מרחפת לך בראש?
היא לא מרחפת לי בראש, משום שהתוכנית הזאת עודנה משודרת במדינות מתוקנות, לפעמים יותר מישראל, כמו צרפת, כמו ארצות הברית, שבה כנראה החשיבות של תוכנית ההורות היא כנראה יותר דרמטית מילד שיש לו התקף זעם כלפי ההורים, שבסופו של דבר אתה מבין מכל סיפור שהבאג והאשמה סו-קול,
הוא תמיד בהורים.
הוא תמיד אצל ההורים.
אבל עדיין, אתה אומר, יש פה איזה ערך קולקטיבי שאנחנו מקבלים כקהל, ואולי חינוך להורות טובה, מה שלצערנו לא עושים. אבל יש שם ילד, שאני מניח שאין לו זכות וטו, וגם להורים לא, על מה נראה או לא נראה. הרי אפרפו, אם זה צולם, זה שלך.
ישמע, קודם כל אני חייב להגיד משהו שעשינו בדיקה, כי פשוט בזמן שזה עלה על ידי הרשות השנייה, אנחנו חשבנו, שוב, אין לי כרגע בעיות פרנסה, זה לא שהייתי חייב את התוכנית הזאת בשביל להתפרנס ולהתקיים, כי הפקתי במקביל הרבה תוכניות אחרות. אבל באמת חשבתי שהתוכנית הזאת היא תוכנית חשובה, מעוררת דיון, מעוררת מחשבה. וניסינו לבוא ולהציג את, את, את השגותינו בפני הרשות השנייה, ועשינו מחקר גם של כל הילדים שהשתתפו בתוכנית, ולא היה ילד אחד שבא ואמר, חיי אינם חיים מאז הייתי בתוכנית, להפך, רובם הפכו למעין מיני סלבריטיז בבתי ספר שלהם. גם כאלה שלכאורה ראו אותם בקושי או בזעם או משהו כזה.
כילדים בלתי, כמו שאומר החיקוי ש...
כילדים בלתי, אבל אני חייב להגיד עוד משהו. בדיון על הרשות השנייה וזה, של הרשות השנייה, וזה גם מתחבר לתחילת שיחתנו בנושא הריאליטי, התברר לי שהרבה מחברי מועצת הרשות השנייה שהיו להם השגות על התוכנית...
לא צפו בפריים.
מעולם לא צפו בפרק. ומה הם כן צפו? בפרומואים. ומה הפרומואים מראים? ילד צורח, אנחנו... זה מבחינתם סופר נני. הם לא ראו את התוכנית מתחילתה ועד סופה.
הם לא ראו את התיקון, הם לא ראו את הכלים, הם לא ראו את הגישה.
וזה אגב נורא סימפטומטי לאנשים, דוגמת אריאנה מלמד, שהם מייצגים איזה אינטלקטואליזם יפה נפש, שאני... סליחה, כי אני צונה את הסירוס שעושים להגדרה יפה נפש, אבל בקונטקסט הזה אני חייב להשתמש בו. אינטלקטואליזם יפה נפש שחורץ את דינו של תוכנית טלוויזיה אם היא נושאת את המילה ריאליטי, או לפני שהם ראו פריים שלה.
פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם אסף גיל. על הסיפורים האמיתיים של הריאליטי.
בוא נלך להקצנה של ההקצנה של זה, בסדר? אני מניח שאתה מכיר את הסדרה Unreal.
בוודאי.
מעניין אותי מה דעתך עליה. נגיד, Unreal זה סדרה אמריקאית מעולה, פיקשן לגמרי עלילתית, שמספרת על החורי קלעים של הפקת תוכנית ריאליטי סטייל הרווק. עכשיו, זה לא מציאותי, אבל מי שכתבה את הסדרה הייתה בעברה מפיקה של הרווק. זה כאילו מבוסס על עולם התוכן, ושם מעונה לעונה זה הופך ליותר מושחת, יותר מניפולטיבי, אין קווים אדומים בכלל. עכשיו, אתה רואה את זה ואתה אומר, אין שום קשר בין זה לבין העולם שלי?
לא, ועוד איך יש קשר. אבל אני אומר שיש ריאליטי שעשוי בצורה א' ובצורה ב'. יש ריאליטי שעשוי היטב, יש ריאליטי שעשוי לא טוב. והכללת כל העולם המאוד עשיר והמגוון והשונה וההטרוגני הזה תחת סטיגמה איומה אחת שאנריל מבטא אותו היטב, והוא קיים אגב. אני מכיר
חבר'ה כאלה?
מכיר עורכי תוכן ישראלים שחושבים שככה צריך לעשות ריאליטי.
אתה יודע, בלי שמות ובלי פורמטים, תן דוגמה לכמה רחוק הולכים פה בתעשייה. אתה בסדר, אתה בפורמט שכולנו רוצים שהזוג יצליח, כולנו רוצים שהתינוק ייוולד, כולנו רוצים שהסופלה לא יקרוס.
גוד וייב. קודם כל אני חייב להגיד משהו. אני חושב שככל שעוברים השנים, האנשים האלה שעושים את הריאליטי הזה, מתמעטים. הם עדיין קיימים, אני עדיין רואה אותם על המסך.
כי אנחנו כצופים התבגרנו?
אני חושב שאנחנו כצופים, אני חושב שהצופים מאוד מחפשים את ההפקה בתוכניות, וכשהם לא מוצאים אותה, אז אני חושב שזה נהדר. כי הם יכולים גם ליהנות מהחוויה בלי להרגיש שמישהו עושה עליהם איזה סיבוב.
אוקיי, אבל הפרעתי לך רגע לפני חשיפה. יש איזשהו רגע כזה שאתה שמעת דברים שקרו בתעשייה כדי לייצר סיפור, כדי לייצר דרמה, קונפליקט, רגע טלוויזיוני בלתי נשכח, שהתכווצת ואמרת, אני לא מאמין שאלה קולגות שלי?
שמע, אני סתם יכול לספר סיפור שבזמנו ליאקתי איזה תוכנית טלוויזיה, אני אפילו כבר לא זוכר מה היא הייתה, ובין השאר, חלק מהרפרנטים שלי אצל הזכיין עבורו הפקתי את התוכנית, היו מה שנקרא מאבי אבות התומעה של הריאליטי, כמו שאני קורא. זאת אומרת, כך הם היו עושים תוכניות ריאליטי בעצמם. והפידבקים שלהם לדברים, למשל, הרשימת הליוג שאני הבאתי להם, הייתה כל כך מטורפת בעיניי ובלתי מחוברת למה שהראיתי, שאני פשוט לא ידעתי איך לאכול את זה. בואו נוסיף פה איזה מישהי קצת יותר צעקנית ויותר וולגרית. אבל זה לא התוכנית שעשיתי. זאת אומרת, זה לא... לפעמים, נניח בבואו לאכול איתי...
זה מה שרציתי עושה... לשאול, כי שם זה כן, לפחות בעונות הראשונות, כן, מגה אבל... פריק שואו.
אבל אני אסביר לך.
רגע, בואו נזכיר כן. את התוכנית, בואו לאכול איתי, חבורה של בשלנים, אחרי זה זה היה זוגות, שאוכלים כל אחד בבית של השני, כל אחד מארח בביתו, בדרך כלל כולל מופע אומנותי, ובסוף נותנים ציון אחד לשני, נכון? אז הפרס הגדול הוא איזו טיסה לאיטליה או משהו כזה, שי אביבי בקריינות פנטסטית שם, זה נראה לי מה שעושה את התוכנית, אבל האנשים עצמם, מאורן חזן בעונה הראשונה, כדי לתת לאנשים תחושה, ועד בכלל, חלקם, אני אגיד רגע בזהירות, זה כמעט אפילו נצלני. אני אומר בלי להעליב, אתה אומר שם אנשים שהם לגמרי לא מעובדים, לגמרי לא במודעות, ולגמרי לא מודעים לסריטות העמוקות שלהם, ולאופן שבו הם משתקפות על המסך. עכשיו זה תענוג צרוף לצפות בזה, כי גם אני כצופה לפעמים חסר מוסר. אבל זו התוכנית הכי גבולית שלך, אני חושב, מבחינת ליהוק.
אני לא מסכים איתך רק מדבר, רק מבחינה אחת. אלה אנשים שהפגשתי, כולה ארבעה ערבים בשבוע לארוחות ערב.
זאת אומרת, לא חדרתי איתם לחדר המיטות,
אחד לא הלכתי... אחד לא חדרתי איתם לחדר המיטות, שניים לא זרקתי אותם לאי בודד ושיסיתי אותם איש ברעהו, ושלוש...
וגם אין הדחה סטייל האח הגדול.
ואין להם פרס של מיליון שקל. הפרס למנצח באותו שבוע, זה סוף שבוע קולינרי באיטליה. עכשיו, פה...
אתה אומר, זה כמו חולצה ותקליט.
ממש. אבל פה... התוכנית מראש היא הומוריסטית, גם הם ידעו שהם נכנסים לתוכנית הומוריסטית.
הם ידעו שהם נכנסים לתוכנית הומוריסטית?
חד משמעית, חד משמעית. הרי אנחנו גם אמרנו להם מה התוכנית שהיא מבוססת על הפורמט, שנקראת Come Dine With Me, ואמרנו, שלחנו להם ואמרנו להם, תסתכלו ביוטיוב, תבינו מה זה, ויש שי אביבי, והוא יאיר הערות שחלקן תהיינה ציניות. זה כתוב בחוזה של כל משתתף, החל מהעונה הראשונה. הקטנוניות האנושית היא שם הקוד של הסדרה הזאת, אבל היא מטופלת, כמו שאומרים האנגלים, with a pinch of salt. כלומר, זה תוכנית שמראש נועדה להיות בידור קומי ומחוייך. ומי שרוצה להשתתף בה, לקח את זה על עצמו. אממה, הסוף שבוע קולינרי באיטליה התברר לנו בדיעבד שהוא טריגר, הרצון לנצח ולזכות בו, היה כאילו הגשתי פרס של מיליון שקל.
לא, כי זה יושב על יצר תחרותי בסיסי. אני רוצה להיות הבשלן הכי טוב בחדר, ימות העולם.
בסדר, אבל אתה מסכים איתי שזה קטנוני, לא?
זה קצת קטנוני. אז הזכרת חלק גדול מהפורמטים שאמרת, נולדו במקום אחר. אתה כזה מגייר פורמטים, נכון? יותר מממציאן, אתה יודע לקחת אותם ולהפוך אותם לישראלים.
התמחיתי בזה.
התמחית בזה. לא, אני חושב שגם יש בזה מידה של יושרה. אתה אומר, אני לא גונב קטע מפה וקטע מפה וממציא מכונה. אני אומר, אם לקחתי פורמט, ניתן להם זכויות ונלך על זה.
בתקופה שבה אנשים היו גונבים פורמטים בישראל, אני תמיד, אני מעולם לא גנבתי פורמט.
בוא נדבר על הגיור הזה.
כן.
מה קורה לפורמט כשאתה אומר, אבל הקהל הוא קהל ישראלי, עם כל מה שמשתמע. כמה תוכנית או כמה סיפור, אנחנו מדברים על סיפור באופן כללי, צריך להתאים את עצמו לקהל היעד.
Yeah, אתה תמיד עושה תוכניות לישראלים, זה ברור. החוכמה היא להבין מה מבין הפורמט שאתה רואה בחול, יכול לעבוד בישראל, ולנסות גם להבין איך. יש דברים שהם ממש מתבקשים ומובנים אליהם, יש דברים שהם קצת יותר מסובכים. אבל גם בסופו של דבר, אני חייב להגיד לך שיש הרבה פורמטים שמאוד הצליחו בעולם, שאנשים לקחו אותם על מנת לגייר אותם בישראל, והם נכשלו כישלון חרוץ.
כי?
לא בגלל, בחלק, לפחות בחלק מהמקרים, לא בגלל שהם לא התאימו לישראל, אלא בגלל שהביצוע שלהם בהפקה הישראלית לא היה מספיק טוב.
בסדר, אבל זה לא מעניין. כאילו זה מעניין. בסדר, כי כאמרת מההתחלה, יש ריאליטי שאנשים לא מוכשרים עושים, אז זה נראה דרק על המסך. אני אומר, האם יש משהו שיעבוד נהדר בארצות הברית ובצרפת ובאוסטרליה, ואיכשהו בישראל...
יש לא מעט פורמטים שאני פשוט לא לוקח אותם לישראל, כי אני חושב שהם נורא נורא... תראה, סתם לשם דוגמה, יש תוכנית... שעכשיו מתחילה מאוד מאוד לעבוד בחול, ואני לא חושב שתצליח בישראל, היא מצליחה בארצות הברית, מצליחה במקומות אחרים, והיא נקראת לגו מאסטרס, זו תחרות בין אנשים שמקימים כל מיני מבנים ודברים מלגו.
ומי שמפסיד הורסים לו, נכון? יש איזה רגע ששוברים לו, אז זה כואב עליו.
אבל עדיין, אני לא מאמין בפורמט הזה. אני לעומת זאת, כן עכשיו...
כי מה, כי זה נישה נורא קטנה בארץ, לגואיסטים?
כי אני מרגיש, גם אולי בגלל ש... אתה יודע, סתם לשם דוגמה, יש פורמט שהפקתי, שהוא כן פורמט מקורי, שהפקתי בערוץ הילדים בישראל, שנקרא כלב של המדינה, זה התחרות בין ילדים וכלביהם, איזה כלב הוא הכי מוצלח, ומחרתי אותו בחול לפייסבוק, בפייסבוק וואץ', ששם זה בכלל לא היה עם ילדים. יש נושאים שקודם כל הם תחת המותג, זה לא יהיה בפריים טיים, זה מתאים לילדים, ואני גם מאמין ש... יכול להיות שזה ציידגייס, יכול להיות שזה, שהלגו מאסטרס בעוד 5 שנים פתאום אני אגיד, וואו, עכשיו זה הזמן.
עכשיו זה רוח התקופה, כן.
אבל כרגע למשל זה לא מרגיש לי נכון. אני למשל עכשיו עובד על באמת הפורמט הריאליטי החזק ביותר שיש היום בעולם, שלשמחתי הצלחתי לשים עליו את היד, שנקרא The Mask Singer, הזמר במסכה, שהוא פורמט שמצליח בכל העולם בצורה מסחררת.
מודה שלא שמעתי עליו, תן בכמה מילים, זה נשמע כמו The Voice שמסתובבים, לא? רק פה עם מסכה?
כאילו, רק שזה קצת, זה פורמט קוריאני במקור, שהצליח, הצלחה גדולה שלו נבעה מההצלחה שלו ברשת פוקס האמריקאית, והוא נמכר למעל 50 מדינות מאז, ובכל מדינה הוא מצליח בצורה בלתי רגילה. זה לא תחרות אפילו, זה תוכנית שבה לוקחים אנשים מאוד מאוד ידועים, חלקם זמרים מקצועיים, חלקם לא, אבל יכולים לשיר, וכל אחד מהם נמצא במסכה מכף רגל ועד ראש, ושר שירים, וצריך לזהות מי נמצא מאחורי המסכה. כולם אנשים מאוד מפורסמים. נשמע נחמד. מוזר.
לא יודע אם מוזר, נשמע כזה... הנה זהיתי. נשמע כאילו קצת נטול שיאים מדהימים. אז... תראה, כשהשרוף, כשצינוביץ' מוריד את המסכה, יש דרמה, כי זה יושב על קונפליקט מאוד גדול. פה זה אם אני מזהה את הכל או לא, כן, זה הולך בכל העולם, אני נטול חושים לחלוטין.
אז פשוט זה תוכנית שהעיסוק בה, העיסוק האם זאת שנמצאת מאחורי הג'ירפה, זאת מירי רגב או דליה מזור, זה שיחת היום שמנהלים כל האנשים במדינה באותו יום.
נחמד.
אבל נחכה שזה יעלה ואז נראה אם נצליח לשחזר את ההצלחה פה.
זאת אומרת, אם כבר הזכרת ריאליטי שירה כזה, במסגרת סדרת התוכניות הזו של פרויקט הגן ומסיפורי, ישבתי עם רוני קובן, שהוא דוקומנטריסט נפלא, ומראיין נפלא, והוא יש לו קצת קושי עם ריאליטי. הוא אומר, הריאליטי היחיד שאני חי איתו בשלום, זה תוכניות מוזיקה. הוא אומר, הכל בעיניי זיוף, אבל בשנייה שזמר פותח את הפה, שם יש רגע של אמת. שם יש רגע שההפקה לא יכולה לעשות כלום. זה איזה מהות אנושית שפורצת. מקבל את זה? כאילו, זה מתחבר איכשהו?
לא, אני מאוד מאוד מקבל את זה. אני מאוד מקבל את זה, למרות שאתה יודע, היום גם...
בעיניך אין זיוף בכל השאר, אבל...
לא, אני מקבל את זה שזה... מדיום שהוא מאוד מאוד ישיר, כלומר כל אחד מאיתנו יכול להביע דעה חד משמעית אם זה ערב לאוזנו או לא, ויש תוכניות שירה כולל כאלה שנעשות בארץ שהן בלתי צפיות לחלוטין גם כשיש שם זמרים טובים.
זה נכון. אנחנו מדברים פה על אמת ועל גבולות, ואתה אמרת שברוב התוכניות שלך אתה דואג שהמשתתפים יצאו טוב, אתה באדם בגדול. אז אם הזכרנו ריאליטי מוזיקה, אני זוכר שבימים הראשונים, לא נדמה שזה לא תוכנית שלך, כוכב נולד, הכוכב הבא, מאוד נהננו כצופים, והאורחים נהנו כאורחים, מעבר לסיפורים המרגשים, להראות אנשים שמזייפים. אנשים שפשוט פותחים את הפה, חסרי מודעות לחלוטין ומזייפים. אני לוקח את זה עכשיו לפורמט שכן יושב אצלך. הקרישים. מגיעים שם אנשים, מול הון פוטנציאלי, נותנים את הפיץ', את נאום המעלית הזה. עכשיו, אני בעבודה שלי, זה מה שאני עושה. אני יושב עם סטארט-אפיסטים ומכין אותם לפיץ'ים האלה. בין אם זה מול משקיעים גדולים, בארץ, בחול, ואנחנו יושבים ועובדים על הסיפור, ועושים חזרות ומדייקים, ומגיע משהו מאוד משויף. איפה אתה במתח בין, תנו להם לספר את הסיפור איך שהם רוצים, שיהיה בתולי, שיהיה מביך, שיהיה לא טוב, לבין, יש להם הזדמנות של פעם בחיים לשכנע את האנשים האלה להשקיע בחלום שלהם, בוא נעזור להם, בוא ניתן להם רוח גבית. אם זה היה שירה, בוא נעשה להם שיעור פיתוח קול רגע לפני האודישן.
קודם כל, אנחנו מלהקים אנשים שונים ומשונים לתוכנית, חלקם עם מיזמים שאנחנו יודעים שהם לא טובים. לפעמים אגב אנחנו שוגים, לפעמים אנחנו חושבים שמיזם מסוים הוא מצוין, והקרישים מבטלים אותו בהינף יד, והפוך אגב. אנחנו חושבים שמיזם הוא לא מעניין בכלל, והקרישים מתלהבים ממנו. אבל אנחנו מלהקים אנשים כאלה, כולל, וזה אפרופו מה שאמרת על המזייפים בכוכב נולד, משום ש, ופה זה עוד יותר חשוב מהמזייפים, שבשביל שאנשים יוכלו להבין מה טוב, הם גם צריכים להבין מה רע. ולמה אני אומר שבקרישים זה יותר חשוב מתוכניות מוזיקה? כי כמו שרוני קובן, שאני מאוד מעריך אותו אגב, בא ואמר, הנה אני שומע, אני שומע ואני, וזה ישר מעורר אצלי משהו, וזה בלתי אמצעי וזה מפעיל אותי ישר. בקרישים זה קצת פחות בלתי אמצעי.
נכון.
ויש איזה אלמנט חינוכי בתוכנית הזאת, ולכן אנחנו משתדלים גם להכניס מיזמים שאנחנו חושבים שהם לא מוצלחים.
אתה אומר, אני דרך צפייה בתוכנית, מייצר אצל הצופה מעין תו תקן. מה זה מיזם ראוי, איך עושים פיץ' כמו שצריך, איך מציגים את עצמך, ואני חייב לעשות זה גם דרך דוגמאות פנומנליות, וגם דרך כישלונות מהדהדים.
חד משמעית. אנחנו כמובן פה, בניגוד לחתונה מבט ראשון, ששם אמרתי שאנחנו מחפשים רק שזה יעבוד, פה אנחנו רוצים לפעמים שזה לא יעבוד.
אחרת תיגמר הכסף מהר מדי.
לא, זה הכסף שלהם, זה הכסף שלי.
גם לא יש גבול, אני מנהל מתישהו זה מגיע, בעונה השמינית.
אבל יש לתוכנית הזאת בעיני יש ערך חינוכי. וזה אולי התוכנית היחידה שאני, חוץ מסופרנני אולי, שאני עושה, שאני ממש מרגיש שיש שם משהו דידקטי שחשוב שיהיה באוויר.
אז בוא ניקח לסיום את החשוב שיהיה באוויר. יש איזה ריאליטי לא מגויר שלך, איזה פורמט שרץ לך בראש כבר 20 שנה, ואתה מת שיבשילו התנאים, כמו שג'ורג' לוקס חיכה עם הפרק הרביעי של מלחמת הכוכבים. יש איזה פורמט שאתה מת לעשות, שנדמה לך שחשוב שהוא יהיה על המסך ועוד לא קרה?
אני חייב להגיד שאני בורחתי, כי רוב הפורמטים שרציתי לעשות, עשיתי. יש מעטים שרציתי, ואחרים עשו לי,
חצופים.
חטפו לפניי. למשל, כל התוכניות שאני עושה, שעשיתי אי פעם, זה תוכניות שאני בחרתי לעשות, שאני רציתי לעשות, והצלחתי לממש אותן. אז אני חייב להחזב אותך, אני די שבע רצון
מ... זאת אומרת, אין איזה סיפור שלא סופר? יש... סוג מסוים של עולם תוכן שאתה אומר, לא אנשי לגו, אלא אנשי, לא יודע, קח את הפטיש שלך ובוא נביא אותו למסך.
העניין, שוב, אני בא ואומר, הלגו, כמו האוכל, כמו הדברים האחרים, הוא בדרך כלל פלטפורמה, הוא לא הסיפור עצמו, הוא אמצעי לספר סיפור. הסיפור תמיד יהיה סיפור אנושי. אני אישית חושב שהלגו הוא פלטפורמה יותר ראועה, אבל בסופו של דבר זה רק פלטפורמה.
משפט סיכום נפלא. אסף גיל, מבחירי המפיקים של הריאליטי ובכלל בטלוויזיה הישראלית, מי שעומד בראש גיל הפקות, זה הלוגו שאתם מכירים בסוף התוכניות. תודה גדולה.
תודה לך.
אנחנו על פרויקט הגנום הסיפורי, ניסיון לפצח את ה-DNA של סיפור טוב. אני נועם פיינולץ, ניפגש בסיפור הבא.